אנחנו דיברנו שהשלב השלב כאן בפסקה מדבר על הגורות של הגאווה. אחר שהגאווה יצרה מצב של איזה חסימה, חוסר התמלות, כי האדם מרגיש שהוא שלם. אז ולכן זה עצלות וחוסר מגמה. מילא האדם נוצרת התרוקנות והנפש לא מקבלת את זה. והיא מתחילה, ומתחיל לכאוב לה, והיא מחפשת עוד. אבל ממלאים אותה בקש, לא ממלאים אותה במה שבאמת מגיע לה, ואז נוצר באמת איזה בריחה אל החוץ. כן, הפסקה, הגמרא אמרה, דאבו מל אנ כוכלה לעיניי ומרמזון. עכשיו צריכים את הפידבק החיצוני. צריכים כל הזמן לעבוד על התדמית, על איך אני נראה, בצורה מאוד חזקה, בגלל שהנפש צמאה למשמעות אמיתית. וכשהיא לא מקבלת משמעות אמיתית, לא מקבלת מזון אמיתי שבאמת מתאים לה, אז היא אז היא לא מקבלת מה שמתאים לה, אז היא באמת, היא צריכה, אז היא מחפש זה מבחוץ. זה לא כל כך יספק אותה, אבל שמה היא נמצאת. זה מה שדיברנו, זה מאוד קשור לכל נושא הכבוד. אני רוצה להזכיר משהו ממש קצר, של לרב יש איזה שיר על נושא של כבוד, קשור לדברים שאמרנו, ואחר כך אני רוצה קצת לפתח את זה. אז אני רק רע את השיר, אין לכם את זה לפניכם, רק קטעים נבחרים. מכל זה שהרב כותב ככה, שרדיפת הכבוד היא לוחצת לב, והיא גורמת שאדם חלש במלחמה נופל. הוא נופל לכל ההשתעבדות החברתית, כל הסחף החברתי. נכון? כשאדם כזה רודף את הכבוד, זאת אומרת, לא חי את הפנים שלו, חי כל הזמן רק את מה משועבד למוד, למה שמכבדים אותו, אז הוא נהיה אדם מאוד חלש, אדם מאוד פגיע, לסחף חברתי, להיות מושפע. כבר לא מהמשפיעים, אלא מהמושפעים. הדמיון עורב, שם הנושא המרכזי זה הדמיון, מה שמוביל את האדם זה הדמיון, כי זה באמת לא האמת. הוא חי מאוד מתוך הדמיון שלו, הסביבה המושלת, בנפש נתקעה, ועבד לכל רודף כבוד. הוא נעשה משועבד, נעשה עבד. נכון? הוא מאוד מאוד משועבד למה חושבים, למה מחזיקים, מה מעריכים. וכשידמה האומלל שיקר ערכו בעיני דלולים, כאלה כמו, אשר לא יוכלו עזור, ויאמר, טוב, אולי בסדר, אין על זה לפניכם, אז אולי זה, טוב, אנחנו נרחיב בזה יותר מדי. למדנו פעם אחרונה, דעתי, על החיתופל, נכון? זה היה ככה ביטוי סי של אדם שבאמת חי מאוד 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 את החוץ, ולכן ברגע שהחוץ נפגע, אז אין לו חיים יותר. זהו, עכשיו אני רוצה אחרי זה לדבר על מה זה יותר קשור לתקופתנו, זאת אומרת, בדור שלנו, איפה המשמעות של הפסקה הזאת? מה ההבדלים? קודם כל, תמיד מה שאמרנו זה אפילו אין הבדל. זה אותם נפשות, אבל יש עוד איזה דיוק שבדור שלנו זה ככה יותר מתחדד. אבל לפני כן, אני רוצה קצת יותר להרחיב בנושא של הכבוד. תכף הביאו לנו את הפסקה הזאת שמצלמת. אז ככה, יש לנו בפרשה, יש, נכון, כתוב על תמר, כשיהודה מגלה שהיא הרע, אז הוא אומר, הוציאו ותשרף. ואז מבחינתה זה להישרף, ואז היא פותחת איזה פתח, היא שולחת לו את מה שהוא נתן לה, והיא אומרת לאיש אשר הדברים האלה, לאיש הזה אני הרע. היא בעצם, חזן אומרים שהיא רצתה לפתוח את הפתח שהוא יחליט. אם הוא לא מודה, ואז היא תשרף, או שהוא לוקח את האחריות. כמו שהיה, הוא הודע, ואני אשמח גם איזה דף כזה, בסדר? ועל זה חז"ל אומרים, לומדים ממנה, שביטוי ככה שהגמרא אומרת את זה, הגמרא שנוח לו לאדם, ככה נקרא את זה מפה, אמר רב זוטרא, אמר רב זוטרא, בר טוביה, אמר רב, וכולי, שום רשב"י, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. מנהלן, מתאמר, שנאמר היא מוצאת, ממה שאמרנו, בסדר? אז לומדים מתאמר, עיקרון, שאם ניקח שני, בצד אחד, הלבנת פני אדם ברבים, בסדר? שזה, מי זה הלבנת לך? זה יהודה. הייתה יכולה להגיד ליהודה, אתה, זה אתה, אתה השם פה, לא אני. לא הייתה יכולה להגיד. ואל מול זה שאדם ישרוף את עצמו, הוציאו ותשרף, אז נוח לאדם שישרף ולא ילבין פני חבר ברבים. נכון? ככה לומדים. אז צריך, קודם כל, באמת רואים פה את ה... מה זה להלבין אדם? להלבין אדם בעצם זה לפגוע בכבוד שלו, נכון? לפגוע בכבוד שלו. אתה יכול לא לשרוט אותו אפילו. אבל אתה רק מוציא עליו איזו כתבה כזאת ויצרת ופגעת בכל השם שלו וכל הכבוד שלו והרגת אותו בזה. אם זה ברבים אז שבעתיים יותר. חז"ל אומרים מקום אחר שמי שמלהיב פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. אבל עד כדי כך שאומרת תמר, מלאת לנו תמר, שעדיף שהגוף שלנו ייפגע לגמרי ורק שלא יהיה, לא ניצור את הפגיעה הזאת של פני חברו ברבים. אז איך זה קשור לעניין שלנו? אנחנו כל הזמן דיברנו על הכבוד בצורה הנמוכה השלילית שלו וכמה צריך להיזהר ממנו וכמה הוא מדומיין ושקרן, נכון? כל דיברנו. עכשיו אני רוצה טיפה להשלים את המבט גם בצד השני, כי פה רואים דוגמה בדיוק הפוכה לזה שהכבוד הוא מאוד מאוד חשוב ויקר, עד כדי כך שתמר מוכנה, כדי שלא ייפגע הכבוד של יהודה, מוכנה להישרף. וככה חז"ל אומרים לנו, זה לא רק היא, לומדים לנו את הכיוון הזה. אז נראה מפה שיש שני סוגי כבוד, נכון? יש כבוד לא טוב, יש כבוד טוב. בואו קצת ניגע בזה, נקרא את המשפט הראשון, תראו. כשם שרדיפת הכבוד המדומה היא ממידות הרעות המוציאות את האדם מן העולם, נכון, זה מזכיר לנו את המשנה באבות, פסקה ממזיין, בסדר? לעמוד 27, פסקה ממזיין. כשם שרדיפת הכבוד המדומה עם מידות הרעות המוציאות האדם מן העולם, על זה דיברנו עד עכשיו, התדמית, המעמד, הכבוד, זה כבוד מדומה, זה חלק ממידות הרעות, והמשנה באבות אומרת, נכון, הקנאה, התאווה והכבוד מוציא את האדם מן העולם, איזה כבוד, הכבוד הזה, זה מוציא את האדם מן העולם. אז כך, אומר הרב, ההכרה האמיתית של חיי כבוד אנושי, וממילא הגועל לחיי ביזיון, כן, למאוס בחיי ביזיון, היא יסוד העולם. יש הכבוד המדומה. הוא מוציא את האדם מן העולם, הוא הפך העולם, הוא... והכבוד האמיתי, הכרה, כבוד האנושי, בסדר? בואו נקרא, אני קורא במיש לרב, כבוד האנושי הוא מהיסודות, הוא יסוד העולם. זה שני הפכים. אז באמת, אז לפני שנתחיל לראות לך מה הרב אומר על זה, למה הכבוד הנשי הוא כל כך חשוב, אני אתחיל קודם כל עם למה הכבוד המדומה הוא כל כך חסר, התעסקנו איתו הרבה. למה הוא מדומה? למה קודם כל הוא נקרא מדומה? כי זה לא באמת אני, נכון? התפיסה שלי על עצמי כשלם, כשלם יותר מכולם, שלם לגמרי, כמו שפירטנו, היא לא באמת אמיתית. והוא חי באיזה סרט מסוים, נכון? לכן זה דמיון, לכן זה נקרא כבוד מדומה. זה להיות מאוד מאוד חיצוני. זה אדם שלא עסוק בבניית העולם הפנימי שלו, בבניית האישיות שלו, הוא לא מתקדם באמת, הוא כל הזמן עסוק בחוץ, באיך הוא נראה. אז זה מידה מאוד חיצונית, מידה מאוד רעה. למה זה מוציא את האדם מן העולם? אפשר להגיד יוצא את האדם מן העולם, זה משגע אותו. כשאדם כל הזמן סביב הקנאה, התאווה והכבוד, הוא משתגע מזה, הוא לא יכול לתפקד. כל הזמן הוא צריך לעשות חשבונות עם דברים שהם מבחוץ. אפשר להגיד גם יותר מזה, שמוציא את האדם, יש עולם אמיתי. יש קומה נפשית, בתוכי, שהיא אמיתית. יש עולם שהוא אמיתי, וכשהאדם חי את הכבוד המדומה, הוא מוציא את עצמו מהמציאות הזאת. הוא בכלל לא, הוא לא נותן לחשבון, הוא לא מפתח אותה, הוא מוציא את עצמו בכלל מן המציאות. מהמציאות של עצמו, מהמציאות של העולם. טוב, אז זה, לכן קורא זה גם רדיפת הכבוד האדם. אז זה רדיפת הכבוד המדום. אבל אני רוצה שתסבירו לי גם את הצד השני. כך, ההכרה האמיתית של חיי כבוד אנושי, ומילא, לצד השני, והגועל לחיי ביזיון, היא יסוד העולם. כי מרוממת את רוח האדם להכיר נועם הכבוד האמיתי, של שלמות וכישרון אמת בחוכמה ובדעת אלוקים וכבודו ודרכה. וכבוד, מה אומרות? למה זה כל כך חשוב, הכבוד האנושי? למה הוא יסוד העולם? למה הוא כל כך מרומם את רוח האדם? צריך אז אחרי זה גם לדייק כל כך מה זה. זה לא הכבוד הדמיוני, החיצוני, ומה זה בדיוק כן הכוונה פה. אבל אני לא שואל עכשיו כל כך מה זה, אלא יותר מה... למה הוא יסוד העולם? לא כל כך חשוב. חשוב שתמר שומרת מאוד על הכבוד של יהודה. אבל זה לא רק ביחס לשמור על הכבוד של מישהו אחר, זה גם על הכבוד של עצמך. זה היסוד. יסוד העולם. על זה יסוד זה דבר שעליו נועים הרבה הרבה דברים. הרבה הרבה ערכים. מה אתם אומרות?
אולי שרק שמתי שבן אדם מודע לכוחות שלו, אז הוא יכול גם להביא אותם החוצה, כאילו, לידי ביטוי. והמהות שלנו בחיים זה כאילו, כן רוצה את הכוחות שלנו לידי ביטוי ודרך זה להעיר את שם השם, אבל אני גם לא יכול לעשות את זה בשכל, הוא לא מודע לכוחות שלנו. ואתה להם כבוד.
אבל, נכון, מודעות זה נכון, אבל זה את שם את יחד עם כבוד? המודעות למה שיש בו זה הכבוד שלו? זה משהו צריך יותר לדייק עם אם זה בדיוק אותה נקודה או זה קצת שונה. מה עוד? למה זה כל כך חשוב? מה הערך שיש בזה? למה זה יסוד? מה זה עוד בונה? יסוד זה דבר שעליו בנויים הרבה דברים, נכון? מה? זאת אומרת, יש עניין, בסדר, הלאה, בוא נמשיך. זאת אומרת עוד דבר, תבין, אתה לא חי לבד, יש עוד אנשים, נכון? בסדר, זו הבנה חברתית, חשובה. הלאה, יש עוד דברים ככה ש... מה גדול?
כאילו, לא יודע.
אוקיי. ועל עצמי? והכבוד של... דבר פה גם על הכבוד של עצמי, נכון? לא שומע.
למה?
הוא פועל ועושה דברים בעולם, אם כל היום נרמוס את עצמנו, אתה תהיה לנו טיפת כבוד, אז גם שום דבר לא יצא.
למה שום דבר לא יצא? למה אם אני לא מספיק מכבד את עצמי, למה לא שום דבר לא יצא?
כי אם אני מכבד את עצמי, אני לא רואה שיש לי את היכולת לעשות משהו.
אבל כשום מה שהיא אמרה.
כאילו כבוד זה מהות.
שמה? מה?
כבוד זה מהות זה.
בוא נקרא את החצי משפט האחרון פה, ואז נתקדם עם זה, יישר כוח. כך ההכרה האמיתית של חיי כבוד אנושי והגועל לחיי ביזיון הוא יסוד העולם. כי היא מרוממת את רוח האדם להכיר נועם הכבוד האמיתי של שלמות וכישרון אמת בחוכמה ובדעת האלוקים וכבודו ודרכיו. הכבוד של האדם, לבעלי חיים אין כבוד, נכון? אי אפשר להעליב אותם. זה לא... נכון? אבל נקרא לזה תפקוד מאוד מאוד טכני, נכון? למה אין לו כבוד? למה הוא לא נעלב? כי אין בו מדרגת חשיבות כזאת שיכולה לב. זה שיש לבן אדם כבוד, זה מראה על איזה ערך שיש לו, גדול יותר. ערך נפשי, רוחני, נכון? אם אדם היה רק... מערכת טכנית של, כמו בעל חי, בסדר? חיים טכניים כאלה. אז זה לא שייך לכבוד. כשאני מכבד מישהו, זה אומר שאני מבין את הערך שלו, ומתוך כך אני נותן לו כבוד, נכון? וככל שזה אדם שאני עוד יותר יבין את הערך שלו, בן אדם יותר מבוגר, בן אדם שעשה דברים מאוד טובים, בן אדם תלמיד חכם, דוגמאות, בסדר? הוריו, אז הוא יכיר יותר את הערך שלו, אז הוא עוד יותר יכבד אותו, נכון? אז לפי הבנת הערך, ככה אני יותר מכבד. זאת אומרת, המדרגה של הכבוד היא שייכת לאדם שיש בו איזה קומה ערכית. לכן זה שייך רק לבני אדם. ולא רק ביחס למישהו אחר, גם ביחס לעצמי. ככל שאני חי יותר את הצלם אלוקים שלי, יותר חי, מידות יותר טובות, יותר קרבת אלוקים, חי במשמעות יותר גדולה שאני חי, אז העמדה שלי יותר מכובדת. ולכן אני מייצר מערכת שלמה של מעשים שמתאימים לעמדה הזאת. אני יכול להתנסח בצורה כזאת, זה לא מכובד שאני אעשה, אפילו ביני לבין עצמי, אפילו בחדרי חדרים. לא מכובד שאני... מה זאת אומרת לא מכובד שאתה עושה ככה? מה, איפה פה הבעיה? אף אחד לא רואה אותך. לא. זה לא מתאים למדרגה שלך, כאילו מה. זה לא מכובד, לא... אתה צריך להיות ישר. יש לך מערכת שלמה של מעשים שהם תואמים את הערך הזה. אז הכבוד הוא ביטוי לאיזה מדרגה ערכית שיש. אני בא לבית הכנסת, אני מכבד אותו, כי אני עוד מבין את הערך של מה, יש פה משהו מקום קדוש, אז אני מכבד אותו, נכון? ולהפך, אם אני פחות מכבד, זה אומר שאני פחות מבין את הערך, פחות מתייחס לדבר מצד האמת שלו. אם אני לא מספיק מכבד ילדים, בסדר? יש כאלה מבוגרים שלא מספיק מכבדים ילדים. כי הם ילדים, בסדר? אז זה ביטוי לזה שהם הם מסתכלים עליה בצורה שהוא ילד, הוא לא מבין כלום, חסר זה, נכון? זה לא נכון, בכלל לא נכון. אז הכבוד של האדם זה הערך שלו. עכשיו אנחנו רוצים להסביר למה זה יסוד, שעליו יסוד העולם כתוב, נכון? מה ההפך של ההכרה האמיתית בכבוד האנושי? זה חיים, חיי ביזיון, כתוב, יש בהלכה. אדם הולך בלי בגדים, בסדר? מי שעושה דבר כזה זה אדם שאין לו שום כבוד ביחס לעצמו, נכון? או סוג התנהגות מסוימת, שהיא לא מתאימה. אדם שלא מכבד את עצמו יכול להתנהג בצורה כזאת. כלומר, הוא לא מספיק מעריך את עצמו, לא מכיר מספיק את ה... חיי ביזיון. זאת אומרת, שלא את עצמו. כתוב שהאדם אוכל בשוק, יש על זה כל מיני דברים... אז כל שמתפתחת יותר, הקומה האנושית שלי, אני יותר מכובד בעיני עצמי, ממילא אני חי מדרגת כבוד. אני מדבר עכשיו הכבוד האמיתי. מה ההבדל בזה לכבוד הדמיוני? הכבוד הדמיוני זה כבוד שאין בי, אין בי זה באמת. אני חי לא לפי המדרגה שלי, בסדר? יש בי משהו מסוים, אבל אני חי לפי, כאילו אני איזה ראש ממשלה. בסדר? אז זה כבוד דמיוני. או כמו שדיברנו בסוגיה, האדם מרגיש שהוא מאוד מאוד שלם, בסדר? ולכן אין לו מה ללמוד מאף אחד, ואין... אז זה כבוד, זה הבנה מדומיינת, ומאלה זה גם כבוד מדומיין, ואין את זה. אין מה שעומד מאחורי הדבר הזה. אז הכבוד האמיתי זה מה שכן יש בי. ואני צריך לכבד את זה. אני צריך לחיות בהתאם לכבוד הזה. אז גם אני, בזה אני מכבד את עצמך, לפעמים אומרים לבן אדם, בוא נע, איך אתה עושה? אתה לא מכבד את עצמך, נכון? כי אם אתה מכבד את עצמך, אתה באמת, אז אתה לא תאכל בצורה כזאת, אתה לא תחטוף, אתה לא יודע, לא יודע, כל מיני דברים. הכבוד הזה הוא כבוד אמיתי. הוא אמיתי כי הוא בעצם מעצב אצלך את קומת האדם. אתה בעצם מבטא, א', שיש בך קומה של בן אדם, וזה גם מרים אותך לגבהים יותר גדולים, לזה שאתה יכול, אתה כל הזמן מתמלא בתודעה מכובדת של מה זה בן אדם, ואתה מתקדם בזה עוד. אחרי זה להכיר בעצמך עוד קומות יותר עמוקות, שיש בן אדם רגיל, יש בן אדם ישראלי שעושה דברים יותר נאצלים, יש תלמיד חכם שעושה... אבל זה היסוד. אם אין לי את הכבוד לעצמי, אז זה חסר מאוד את הקומה הבסיסית. כי, אז כל דבר שאני צריך לעשות זה רק מבחוץ לי. אתה צריך לעשות את כל המעשים המוסריים, מעשים שמתאימים לה, הם מכבדים אותך. מתאים שתתנהג בצורה כזאת. נכון, לפעמים יש כאלה שהם תצבני, אז שאומרים, בוא נע, אתה דתי, איך אתה עושה דבר כזה? נכון, אתם מכירים את האמירות האלה? באוטובוס. נכון? אפשר לפעמים מתעצבנים את זה, מה אתם מקטלגים אותי, מה אתם זה. אבל בסוף, על האמירה הזאת מונחת איזו אמירה. מילא, ככה אני מפרש אותו. מילא, כי אם לא היית דתי, אז בסדר. אבל אתה דתי, אתה בעצם מצפה להתנהג, להתכבד במעלה אחרת. אז איך אתה עושה דבר כזה? נכון? זה בעצם הסוג האמירה. נכון? אז בעצם, עכשיו, זה ביחס לעצמנו וגם ממילא, גם ביחס לאדם אחר. אתה צריך, כמו שאתה מסתכל לעצמך, במדרגה האנושית שלך, בצלם הוקים שלך, אז ככה גם אתה צריך להסתכל לאנשים אחרים. ואם תסתכל ככה, אז ככה תכבד אותו. מתי אני אצליח לכבד מישהו אחר? כל שאני יותר אראה את הערך שבו, אז אני יותר אכבד אותו. אם באדם מאוד מעריך תלמידי חכמים, אז אתה תראה שהערך שלו הוא מאוד מעריך, אז אתה תראה שהוא מאוד יכבד, נכון? אם אין אדם... מבין שנער זה אדם שעם הרבה בלבולים, אבל יש פה בן אדם עם המון אישיות והוא מעריך את זה, אז מילא מאוד יכבד אותו, מילא מאוד ייזהר לו לפגוע בכבוד שלו, כי הוא מעריך. כן, להיזהר בכבוד של האדם זה בעצם אומר, אני מסתכל על האדם בצורה מאוד אצילית, מאוד גדולה, לכן ייזהר מאוד מאוד הכבוד שלו. אז בואו קצת נראה יותר את הפסקה.
מה עושים כשאתה לא מתנגש? אתה אומר, נגיד, בגלל את תנ"ך, יש מקום הכבוד של תנ"ך,
יכול להתקיים.
כאילו,
למה
הכבוד
שלה, שמישהו יכול להתקיים? באמת פה לא מוזכר את היחס, את הדיבור על הכבוד שלה, יותר מדובר על עבדת הגוף שלה אל מול הכבוד שלו. נכון? זה הנושא פה. שואלת עוד דבר, רגע, שנייה, למה זה לא פגיעה בכבוד שלה? טוב, אז מה זה הוא השם? זה גם היא חלק מהעניין, נכון? כל התכוונה לשם שמיים, צדיקה עליונה, יצאו ממנה, משיח יצא, בסדר? אבל מעשה הזה, זה שניהם, נכון? לכן חז"ל יותר נוגעים בנקודה של הסוף, הנקודה שבסוף החיים שלך אל מול הכבוד ברבים שלו. יהודה היה אדם מאוד מכובד ומאוד, זה קשור לנושא של הרבים, בסדר? עד כמה זה ברבים, נכון? זה גם מאוד משנה. רואים את זה לפעמים אצל ילדים. ילד לפעמים שהוא מאוד קטן, אתה יכול, לפעמים אתה מאיר, אותו, מאיר לו ליד כולם, אז זה לא מפריע לו ליד כולם, לא ליד כולם, נכון? פתאום הוא קצת מתבגר, היי, אל תגיד לי את זה ליד כולם, נכון? חמוד לראות את זה, אז פתאום הוא אומר לך ככה, איזה יופי, הוא כבר יכול להיות בכיתה ב', א', נכון? מה אתה אומר לי עכשיו, תגיד לי איזה בצד, נכון? מה בעצם הוא רוצה להגיד? אבא, אתה צודק, אבל זה פוגע בי ליד כולם. יש לי איזה מדרגת כבוד, נכון? יש בי איזה הערכה, זה יפה, נכון? הוא צודק, נכון? אז מדרגת הכבוד עוד בעצם, הוא מתחיל לבנות פה עכשיו, אני אגיד, זה מתחיל אפילו משהו יותר פשוט. זה מתחיל גם משהו חיצוני. חשוב לו לא להגיד לי ליד החברות, בסדר? אל תגיד לי זה ליד החברות, נכון? מעמד חברתי הרבה פעמים זה קשור מאוד לכבוד. אבל בעלי חיים לא נראה שיש מעמד חברתי. יש יותר כוח, בסדר? זה לא מעמד, זה לא מה חושבים עליי, זה לא... נכון? זה קשור למדרגה של כבוד. טוב, וכאן באמת חילקנו בין הכבוד המדומה, שאיתו צריך להתמודד, והוא שייך לגאווה ושייך לחיצוניות וצריך להילחם בו, אל מול היסוד שעדו יושב, הכבוד האמיתי של האדם. זה מה שבאמת יש בו, הערך האמיתי שיש בו, שזה הוא צריך לשמור עליו, וצריך, ועליו הוא יסוד להרבה הרבה קומות הבאות. כן. במובן הזה גם בציבור שלנו, הרבה בן אדם הרבה פעמים לא נפגש עם התורה שאת נפגשת, ולכן הוא פוגש רק תקשורת מחנכת לכיוונים אחרים לגמרי, ולכן על זה יש הרבה עין טובה נקודת, הוא לא למד בישיבה, הוא לא פגש תורה גדולה וזה, ואם בתוך זה רואים מידות כאלה שהוא שומר עליהן, אז יש הרבה מה להעריך בזה, גם מה ללמוד בזה, כן? במידות. מה? אני חושב, כל אחד יסתכל על עצמו, אני מרגיש שזה ככה, יש לי קרובי משפחה שהם לא יודעים, אבל אתה מבין ממה האדם מוזן כל הזמן, ולמרות זאת פתאום אתה רואה איך הוא מתייחס לאשתו. או איך הוא משקיע בכל מיני עניינים, אז אתה מתמלא מאוד הערכה. על, נקודות האלה זה נקודות שהן מראות אופי, מראות עבודה של בן אדם. בסדר, אז גם אם, זאת אומרת, אני דרך הנקודה הזאת, אני יודע מאוד להעריך. אם אני אלמד פה ממנו דברים אחרים, יכול להיות שדברים אחרים אני לא אלמד ממנו, אבל כבר זה לא או שבהכל הוא ככה, או שאף אחד הוא לא בהכל. יכול להיות בנקודות המוסריות שבן אדם שלא לא למד ספרי מוסר ולא זה, והוא, וזה חשוב לו, הוא מתנהג בצורה כזאת, זה כן נותן הרבה הערכה. טוב?
כאילו,
זה קוראים אותי בן שדה,
זה שור שהעניין חסר.
אם חסר לו קרבת אלוקים, אז הוא לא למד את זה, אז מאיפה זה יבוא לו? חינכו אותו בדיוק הפוך, גדל בבית כזה, מה אני רוצה ממנו? ביחס לנושא של כבוד ולא כבוד. זאת אומרת, אתה יכול להגיד, זה חבל וזה כואב, ונתפלל עליו וננסה לעזור, אבל בגלל זה אני פחות מכבד אותו? הוא לא נפגש עם זה, למה אני... אני לא מרגיש שאני פחות מכבד אותו מהנקודה הזאת, הוא לא נפגש. אין לי טענות עליו בנקודה הזאת, הוא לא... יכול להיות שאם הוא היה פוגש מה שפגשתי, הוא היה הרבה יותר ממני. זה לא תחרות מיני לבינו, כן, אני אומר, אבל כאילו בבניית המבט. אז בואו נראה פה. אמרנו יסוד העולם כי מרוממת את רוח האדם להכיר נועם הכבוד האמיתי של שלמות וכישרון אמת, חומה ודעת אלוקים וכבודו ודרכיו. יש צלם אלוקים, תוך כי הוא חושף עוד שכבות של הצלם אלוקים ועוד קומה. כל אחד ננסה לחשוב מי הוא מכבד. אז אתה רואה בן אדם מאוד, שמאוד עובד על עצמו, מאוד ניכר בעדינות שלו, או למשל אחד שמאוד תורם לכלל, כל מיני אמצעים כאלה, אתה ממילא מאוד מעריך אותו, נכון? כי אתה רואה שזה, כי אתה פוגש את הקומה הערכית שלו. על כן ראוי לאדם שיכיר כי ערך החיים עומדים, עומד בעצמם, רק ביותם מחוברים עם רגש הכבוד האנושי. אבל כשהתלווה עמם אובדן הכבוד האנושי, ואינם נחשבים לחיים אנושיים, אולי ככה צריך להגיד, אינם נחשבים לחיים אנושיים, כן, אם זה ככה צריך להגיד, אם יש אובדן הכבוד האנושי, אז הם לא נחשבים לחיים אנושיים, אז הוא פחות חי חיים אנושיים. אם בן אדם שלא מכבד, הוא חי לא בצורה שמכובדת, הוא יכול לעשות דברים כאילו מאוד מאוד לא מכובדים ליד כולם, אז זה מראה שבן אדם לא מחשב, הוא חי פחות חיים אנושיים. הוא חי קצת יותר קרוב, לא נעים להגיד, יותר קרוב לבעלי חיים. חיים יותר טכניים כאלה. בסדר, חיים יותר רק של אוכל וזה ולא... עכשיו פה אני רוצה להגיד את זה, זה קשור גם למשהו חיצוני וגם משהו יותר עמוק. אפילו זה שנגיד שבן אדם יש הרבה דברים שהוא לא יעשה ליד אנשים אחרים. לעצמו הוא יעשה את זה, אבל לאנשים אחרים הוא לא עשה את זה. אז אתה יגיד לו מצד אחד, זה חיצוני, כאילו מה... רק בגלל שאנשים יגידו עליך כאן וככה, נכון? אבל מצד שני, מה זה אומר בעצם? אם הוא היה עושה את זה גם ליד אנשים אחרים, זה אומר שאין לו, הוא מאוד מאוד פגוע בנושא הזה של הכבוד עם עצמו. זה שהוא לא מוכן שאנשים יחשבו עליו את הדבר הזה, זה מראה שהוא כן שייך לעמדת הכבוד הזאת. מדרגה יותר גבוהה זה שהוא לא צריך אנשים אחרים, זה לא קשור. זה בינו לבין עצמו, הוא לא מסוגל לעשות את הדברים האלה, כי הוא לא יחיה עם זה, הוא לא ישן עם זה בלילה, כי זה לא ישר, איך אני עושה דבר כזה? כלומר, בסדר, מדרגה יותר גבוהה זה שאני מכובד, אני מכיר את הערך הזה, את הכבוד הזה מצד עצמו, לא רק אצל אנשים אחרים, אבל גם את זה שהוא מבין את זה ביחס לאנשים אחרים, זה גם איזה קומה ראשונית. אמרנו, לבעלי חיים אין דבר כזה, הם לא נעלבים, בסדר, הם לא... אומר הרב, אם כי ישנם גדולי לב שנושאים באהבה בוז, נכון, רואים לפעמים ספרי המוסר, שם הרבה גדולים שביזו את עצמם. אז אולי זה לא מה שאנחנו אומרים פה. לא, זה לפעמים איזה חלק מהעבודה, כדי להגיע בסוף לכבוד האמיתי. כמו שהרבא אומר, הולך צד שני, זה הבן אדם מוכן לפעמים להסבזות כדי לבנות את מדרגת הכבוד הזאת. אבל באמת זה לא, אדם לא צריך לבוז לעצמו, ואדם מבוז לעצמו דווקא זה לא טוב. כן? אמרנו, זה פוגע ביסוד של העם. חשוב מאוד שיהיה לו את הכבוד האמיתי הזה. אני אקרא רק את המשפט. אם כי ישנם גדולי לב שנושאים באהבה בוז, מפני שהם להם כדמות הכנה לכבוד יותר שלם ונעלה. למה הם עושים את זה? כי הם רוצים לבנות לא רק כבוד אנושי, אלא כבוד אלוקי. אז הם עכשיו עובדים על עצם, כי הם לא רוצים להיות נוטים אחרי הכבוד. כתוב, יש לנו גאווה מצד אחד, שפלות מצד שני, ענווה באמצע, בסדר? לכן הענווה זה זה המדרגה האמיתית והשלמה, בסדר? שפלות זה לא המדרגה השלמה. משה רבנו מתואר כענב מכל אדם, נכון? אבל כתוב לנו, אני חושב שגם באבות מאוד מאוד, אבי שפל רוח. וגם הרמב"א אומר שבגלל שמדרגת הגאווה היא מאוד משמעותית, מאוד מושכת גם, אני צריך שם להיות נוטה קצת לכיוון ה... אז זה דרך עבודה, אבל באמת דרך עבודה, אבל לא באמת להישאר מושפל ומבוזה, זה לא נכון. זה לא, זה דבר לא טוב, אמרנו, אתה מאבד יסוד. יש לך צלם אלוקים. שוק כבוד השירות, אבל אינו מפני שאין לכבוד האנושי מצד עצמו ערך. אלה שעושים ככה, רק כאב עבודה. כי הוא תואר החיים האנושיים. על כן, נוח לו לאדם לאבד חייו, עכשיו מבינים יותר את תמר. תמר אומר, מלמד אותנו, שנוח לאדם לאבד חייו הגשמיים, הגופניים, אפילו באופן משונה והפוך, אפילו באופן משונה, זה שריפה פה, מכל כבוד לשעתו, ולא ילבין בני חברו ברבים, שמאפיל את כבוד חיי חברו לעתיד, באב שאינו נמחק, שהרבים רשומם חזק מאוד, ובנפול כבוד חברו ברבים, כבר הוא עובד מדרגתו וערך חייו. אדם שפוגעים בנפגע הכבוד שלו, אז הוא מאבד את המדרגה שלו, מאבד את הערך של החיים שלו. אז אם רק, אם מבזים אותו, זה יכול מאוד להשפיע עליו לזה. וזה מאוד תלוי עד כמה הוא מכבד את עצמו. אבל אם זה גורם לו שגם הוא לא מכבד את עצמו בסוף, אז זה באמת, רב אומר כאן, שזה יפגע בערך של החיים שלו, ועל המדרגה שלו. לכן הכבוד זה נושא מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב לבסס אותו. הרב כותב במוסר אביך שלפעמים אדם צריך, מכבדים אותו, לפעמים הוא חשוב לו כן לקחת קצת את כל מיני נקודות כאלה. זה משחק, צריך להיזהר מזה שלא נותן את הגאווה, נכון? לפעמים נותן את זה למה? מה זאת אומרת? כבוד, חס ושלום. לא, כי זה כן מבסס את הקומה הזאת. הקומה הזאת היא מאוד, כי עליה זה יסוד שעליה נבנה הכל. גם הענווה היא צריכה להיבנות על בסיס הכבוד הזה. כי הענווה זה לא אדם שהוא חושב או שהוא כלומניק, בסדר? הוא שום דבר, נכון? זה מתוך זה שהוא מעריך את את מה שיש בו, את מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, מה שהוא עבד ושמח בזה. מתוך זה עכשיו הוא בא בענווה ולא מגיע לכבוד המדומיין ולגאווה המדומיינת, בסדר? הוא עכשיו רוצה לתת עם זה ולא זוקף לעצמו, כן? הוא זוקף. הקדוש ברוך הוא נתן לו את הדברים, איתם עכשיו הוא עושה דברים טובים. אבל חשוב מאוד לשמור על הקומה הזאת, לבסס אותה ביני לבין עצמי ובטח ביחס לאחרים. אם אני מבין אותה טוב ביחס לעצמי, אז עכשיו אני אחד מאוד מאוד מכבד את האחרים. שתי סיבות. א', כי אם אני לא, אם אני פוגע בכבוד שלו, אני פוגע בערך החיים שלו. כבוד שלו זה ממש וב', אני פוגע בערך החיים שלו, וב', זה כן, זה כאב נוראי, כאב נוראי שאומר את אמר שעדיף. סליחה. כן, רציתי לשאול?
מה זה אומר בכל כשנה יש, אם עדיף לבזות את עצמי ולא לבזות אחרת?
לא לבזות, עדיף לפגוע בגוף שלי מאשר לבזות את הכבוד של האחרים. הרב תכף אומר פה שככה הוא מבין שלאו דווקא למעשה ככה, יש מישהו אולי אומר גם למעשה, אבל זה לא למעשה ככה, זה קבל להבין את הרעיון הזה, כי בסוף פה זה פגיעה בגוף, וכאן זה פגיעה באני, זה פגיעה הרבה יותר עמוקה, נכון? לפעמים בן אדם מוכן לחטוף מכות ורק לא שלא ייפגע הכבוד שלו, נכון? שומר על זה. אז עוד פעם, יש פה צדדים חיצוניים, אבל אנחנו רוצים לדבר גם על הנקודה האמיתית החשובה מאוד, שנבידת ביסוד שם, וחשוב מאוד לשמור עליה, ולשמר אותה, ולפתח אותה. כי מתוך עמדת הכבוד הזאת, עכשיו הוא יוצא. מתוך עמדת הכבוד הוא מכבד אחרים. מתוך עמדת הכבוד הזאת הוא ענב, הוא עושה הרבה יותר, אבל הוא חי בעמדה מכובדת. יש הרבה דברים שהוא לא יעשה, כי זה לא מכבד את עצמו. טוב, אולי עוד כמה משפטים פה ולא הלווים פני חברו ברמי שמאפיל את כבוד חיי חברו לעתיד באף שלא ממך. כשהרבים רשומם חזק מאוד ונפול כבוד חברו ברבים, כבר הוא עובד מדרגתו וערך חייו. על כן מפאת הציור המוסרי הראוי לאיש שלם המכיר את ערך החיים, בסדר? האיש המוסרי הראוי לשם שמכיר מה זה ערך החיים, במקרה שלנו זה תמר, ולמדת אותנו, ראוי שנוח לו עבדת גופו מעבדת כבוד חייו של חברו. שהיא, לאבד את כבוד חייו של חברו, זה מיטה מגונה נמשכת. ואם כי מצד, ואם כי יוכל להיות שמצד התורה אין ראוי לעשות כן בפועל. זה לא הלכה למעשה. זה רעיון מאוד מאוד חשוב. שיש לחיים השלמים, למה? טוב, יש פה עוד דברים, אני לא יודע, אני מתעסק פה עם הכל, אבל זה בעצם, אז מדרגת, כמו שאנחנו כל הזמן נכנסים במדרגת הכבוד, פה צריכים להבין שהוא מאוד חשוב, הכבוד האמיתי הזה. הוא חשוב שאתה תבסס בתוכך את הערך, מתוך כך את הכבוד הזה, מתוך כך המעשים שמתאימים לזה, מתוך כך תדע מה זה כבוד של בן אדם אחר, נכון? ותדאג לא רק לא לפגוע בכבוד של בן אדם אחר, אלא איך לפתח, איך לעזור לו לכבד את עצמו, איך לתת לו את הכבוד האמיתי. אתה נותן לו חיים, אתה נותן לו ערך לחיים. במיוחד אם זה הורים וילדים, מחנכים וזה. אתה מכבד אותו בעצם, נתת לו הרבה יותר מאשר כל מיני מתנות פיזיות. זה נתת לו ערך לחיים, זה חשוב מאוד, זה קריטי. נגיד עוד נקודה אחת שבזה, כתוב בספרים, בספרי מוסר, שהבושה זה אחד מהדברים שמאוד חשובים, שזה עוצר את האדם מלחתו. אם לא היה בושה, אז החברה הייתה הרבה יותר מושחתת. בגלל שיש מידה כזאת של בושה, זה עוצר את הפריות של האדם, והחברה הרבה יותר מאופקת, מוסרית. נכון? זה דברים, זה ברור שזה ככה. בסדר? נכון, לפעמים באינטרנט ככה תמיד מסבירים את זה, למה ששם, שם אתה לא עומד מול אדם. שם כאילו בן אדם יכול לכתוב, ולפעמים אנונימי, לא יודעים מי הוא, לא עומד מול מישהו, יכול שם, הוא יכול להיות הרבה יותר פראי, ומוציא מידות רעות שם. כי אין לו מאיפה להתבייש. זה מתיר רסן כזה של כל הפראיות שלך. וכשאני נמצא בחברה עם אנשים, אז חלק מהבושה, מתבייש, אז זה גורם לכל אדם להיות, לשמור יותר, לשמור, לחשב את צעדיו בצורה יותר מוסרית, יותר טובה. אז בושה זה אחד המעצורים הגדולים מחטא, נכון? שיש רמה כזאת, יש רמה אחת, שאדם מתבייש מאחרים, בסדר? יש רמה יותר גבוהה, שאדם מתבייש מעצמו, כן? כתוב בחלק מתהליכי התשובה של החטא זה שאדם מתבייש בחטא, נכון? הוא עשה חטא, שם הוא מצטער עליו, הגעת לרמה שאתה כבר מתבייש בזה, באמת, לא רק שאתה לא רוצה את זה כי כתוב בתורה, אלא אתה מתבייש בזה, זה מעלה, זה חלק מתשובה, כי אם מתבייש זה אומר באמת, זה כל כך לא מתאים לי, זה כל כך לא אני. אז יש מעלה יותר גבוהה, זה לא רק בושה מאחרים, מתבייש בעצמו. למה? כי יש לו מדרגה של כבוד ששייכת לערך שלו, היא מאוד חשובה ועיקר על הצעים אלוקים שלו, ולכן הוא מתבייש לעשות דברים מסוימים, התנהגויות מסוימות. בסדר, טוב. עוד קצת על ה... זהו. זה ביחס לכבוד. עכשיו אני רוצה עוד קצת, יש לנו ממש כמה דקות ש... עוד נקודה אחת. גם אני את זה אצלכם. רציתי יותר כאילו להתאים בזה ביחס לדור שלנו. מה ההבדל בין בסוגיות שלנו, נגיד דיברנו על הכבוד החיצוני, חזרתי לכבוד החיצוני, והצד והתדמית, מה ההבדל? הפער הזה שיש בין החוץ לבין הפנים, נכון? אמרנו שאדם לא מתמלא מבפנים, הוא צריך להתמלא מבחוץ. האם זה שונה בדורות שלנו? אז קודם כל אנחנו לומדים כאן הנחת מוצא שזה אותם נפשות, אבל הרב אומר שיש עוד בדורותינו, זה הדברים יותר נכונים, יותר עמוקים, יותר חדים, יותר כואבים. ולמה? כי בדורות שלנו יש הבדל עצום, שינוי מאוד מאוד בנשמות של הדורות שלנו והדורות הקודמים. שהנשמות הן הרבה יותר גדולות, נשמות של גאולה, יותר איכותיות, יותר אמיתיות. זה נתון אחד שהרב כותב, זה מאמר הדור, ועל זה הרב כותב, אתם מכירות, כולם מכירים את זה, אני חושב, באיגרת התשובה, אומר הרב ש... אם יבוא אדם, אני מצטט, יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, הרב כותב לפני עשרות שנים, בסדר, אבל זה, ודברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט, הוא לא רואה את האור הגדול של הקץ המגולה, של הגאולה, לא יוכל לכוון שום דבר למיטתה של תורת אמת. אתה לא מבין. אתה לא מבין את הדור, אתה לא מבין איך לחנך, כי זה מאוד קריטי להבין. כי זה יכול להיראות הכל אותו דבר, כמו כל הדורות, אבל אולי זה משהו אחר לגמרי. אז אני רוצה להגיד ככה. נקודה ראשונה, שהדורות שלנו, הפנימיות, היא הרבה הרבה יותר גדולה. זה נקודה אחת. ונקודה שנייה, זה שהתרבות, אני לא יודע, שמעתי הרבה גדולים אומרים שזו התרבות הכי נמוכה שהייתה פעם, אני לא מספיק יודע להגיד. לא יודע. אבל היא בטח האווירה התרבותית או החוץ, הרחוב, הוא משדר תרבות מאוד מאוד נבובה, חלולה, קטנה, אנוכית, יצרית. והפער הזה הוא יותר גדול. מהפסקאות האלה שתקופה שלהם מדברים. וככל שהפער הזה יותר גדול, אז הסוגיה נהיית פה הרבה יותר חדה. נכון? כי מה אמרנו? הכל מתחיל, כל הבעיה פה, עולם האדם מאוד מאוד נזרק אל החוץ, הוא רוצה מאוד את החוץ, כי הוא רוצה מבפנים. הוא רוצה, הנשמה זועקת, נכון? היא רוצה משהו מבפנים. בסדר? אתה לא נותן לה את זה, אתה משקיע אותה בכל מיני דברים שלא מתאימים לה, אז... עכשיו, אם יש פה נשמה יותר גדולה, והמזון הוא יותר נמוך, יותר קטן, אז אנחנו בצרות יותר גדולות, נכון? אז הכל נהיה הרבה יותר אחד. לכן בדורות שלנו זה יהיה הרבה יותר חזק הדברים האלה. כי הם מתאימים לפנים הרבה יותר טהור, ועם אלה למזון, הצורך שלנו במזון פנימי היום הוא צורך הרבה יותר גדול. דוגמה למשל, בלימוד תורה. בלימוד תורה במשך הגלות הרבה 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 שנים לא למדו אמונה. או נגיד זה במילים אחרות, הזרז, הדחף למצוות, לימוד תורה היה עולם הבא. מה יודע, תשמע, עולם הבא מספיק לו. דבר שהחזיק את כל הדורות. מה זה יגידו להם? רגע, מה עם העולם הזה? לא, העולם הזה, עזוב, זה סתם זיפט. הכל זה עולם הבא. זה החזיק הרבה דורות. בדורות שלנו לא מספיק מחזיק, נכון? כי יש צמאון של הנשמה למזון גם גדול עכשיו. אל תגיד לי, יהיה לך רק שכר בעולם הבא. ודאי שיהיה. אבל שזה לא יהיה הזרז היחיד והעיקרי שלי בהתקדמות. תן לי איזה אידיאל עכשיו. תחבר אותי לאיזה אידיאל, לאיזה גודל, לאיזה כלליות. עכשיו אני רוצה. תן לי איזה משהו. לא עכשיו, בשנייה הבאה. בסדר, אין דבר כזה. בסדר, אבל לבנות אותי. בתוך העולם הזה אני רוצה. נכון? שאיפה כזאת שאנחנו מכירים אותה, גם בתוכנו, גם בדור. זה ביטויים של אותה נשמה. שאומרים נשמה גדולה, זה לא משהו שקשור רק לפנים, פנים, פנים, שלא קרה. יש לו זה הרבה ביטויים. וביטוי נוסף שיש לזה, שאולי אפשר להגיד שכל התרבות המאוד מאוד נבובה וחלולה שיש, שהיא כל כך חזקה, היא דווקא בגלל זה. זה אותו עיקרון שהסברנו פה. בגלל שאם אתה אומר, למה צריכים... אני זוכר, כשהיינו קטנים, היה פעם טלוויזיה שחור לבן. פעם היה דבר כזה. בסדר? הם תביל משחור לבן ומשתעמם אחרי שנייה, נכון? צריך הכל צבעוני, וצריך כל שנייה להחליף, הכל צריך להיות מאוד 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 חזק, מאוד חזק, נכון? הצורך הזה כל הזמן בחוץ מאוד חזק, מאוד צבעוני, מאוד מאוד מושך, מאוד ריגושי, למה הוא? דווקא בגלל שנשמה מאוד מאוד זועקת מאוד חזק, היא חייבת, היא לא מסתפקת שום דבר, אז אתה צריך כל הזמן להחליף את החוץ, חזק, אתה צריך חוץ מאוד מאוד חזק. לכן התרבות היא משדרת מאוד מאוד חוזק ומאוד חוץ מאוד מאוד חזק, בגלל הגודל הפנימי. לכן המורכבויות שהיו, היום הרבה יותר חזקות. ובעצם רק נסיים בזה שהכיוון, סימון הפתרון צריך להיות, זה לא לברוח אל החוץ, להפך, להשקות בתורה גדולה יותר, נכון? בפנים, במערכת חיים שלמה שמלאה בגודל ובאידיאל שבאמת מספיק לנשמה, שבאמת מרווה את הנשמה, לא פחות מזה. אם נהיה פחות מזה, זה לא יספיק לה. וכשבאמת נתמלא מהדבר הזה, אז זה היה... טוב, שלום לכולם.